שלום, ערב טוב. שעה טובה, מתחילים שנה חדשה בית המדרש. שנה, ספרת? שבי? השנה, מה השנה, איך סופרים, כן? בסדר גמור. השנה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק בסוגיות של מסכת שבת, שהן מהחלקים שפחות לומדים אותם, אבל זה בדיוק הסיבה שאני יותר נמשך עליהם. את החלקים אחרים של שבת כבר לימדתי כמה פעמים, אבל מה שלימד השנה אף פעם לא לימדתי את זה. זה נוגע להיבטים של שבת. אני אזכיר למי שהיה פה בשיעורים בשנים האחרונות, שנה שעברה, אני חושב שמי שנתיים אולי, למדנו אז במין הסערה את התיאור של הרב סולובייצ'יק של הגריד, שתי הרמות של היצירה ההלכתית. כן, רמה אחת שהוא קרא לה ההלכה האקסיולוגית, והשנייה הלכה התמטית. זוכרים את זה? ואחד מהדוגמאות שהוא הביא שם זה את נושא השבת. הביא את השבת כדוגמה שאפשר ללמוד על שבת או לשמור שבת, לחוות השבת בשתי צורות שונות. כן, אני אקריא לכם כמה עמודים, כמה שורות משם, זה בעמוד 100. הוא כותב כך: בהקשר הטופי הנורמטיבי, במסגרת הלוגוס ההלכתי, ענייננו באופן בלעדי במושגים פורמליים כגון מלאכה או מלאכת מחשבת ודומיהם, מה שלומדים בישיבות, כן? מבלי לקושרם אל תמה אקסיולוגית כלשהי. אין לך איזו תמה אקסיולוגית אחת, ואם תמצא לומר איזה משתנה של איש ההלכה הפוזיטיביסטי מקשר עם התפיסותיו. כן? ההלכה הטופית, דילגתי קצת, מעוניינת רק בחומר הקוגניטיבי. לעומת זאת, הוא כותב כך: ברמה הזאת של ההלכה הטופית, השבת היא משך זמן או תקופה בת 24 שעות, שבמהלכן צריך אדם להימנע ממלאכה ולחדול משגרת יומו. זאת ולא יותר מזאת. שום דבר אחר לא נוטל חלק ביחסה של ההלכה ברמה זו לרעיון השבת. אך כשאנו מסיבים את תשומת ליבנו מן החשיבה הלכתית אל התחושה הלכתית, מן ההלכה הטופית הזו שעניינה בתמות אקסיולוגיות, אנו מוצאים עצמנו לפתע בימד חדש, אנו בימד הקדושה. לפתע משתנה השבת והופכת מנורמה מופשטת למציאות, למהות חיה, לישות נושמת, מערכת ממושמת שאדם פועל על פיה מתוך כפייה. אז הוא גם בהמשך, הוא גם קושר את זה, שבעצם זה קשור בין יתר בשאלה לאיזו פרשה בתורה אנחנו מאגנים את השבת שאותה אנחנו רוצים לתאר. השבת של איסור המלאכה היא בעיקר מושרשת בעשרת הדיברות: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. לעומת זאת, הוא אומר, הפסוק המשמש כמוטו מרכזי להלכה התמטית במה שנוגע לשבת הוא, כך אני מאמין, הפסוק פוף המסתורין העומד בסיומו של סיפור הבריאה שבספר בראשית: ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. תקופה בת 24 שעות נתגדלה ונתקדשה. לפתע היא נעשית לישות מטפיזית אשר ריבונו של עולם העניק לה בחסדו מענק יחיד במינו, מענק של ברכה ושל קדושה. אז את השבת הזאת אני רוצה קצת לחפש השנה. התוכנית היא ללמוד בחצי ראשון של החורף כמה סוגיות בפרק דמי מדליקים, שהראשונה שבהם תעסוק בנר שבת, שבעצם מתאר את המעבר מיום חול לשבת. זה הדבר הראשון. בתוך זה הגמרא מכניסה גם סוגיות של נר חנוכה, אז בעזרת השם בכסלב, ופשוט ללמד את הסוגיות בפנים כסדר. לא יודע אם נספיק את כולם, אבל זאת השאיפה. לקראת סוף הפרק, זה קשור בטבורו לנר שבת, יש גם סוגיה מרכזית של תוספת שבת, ושל מה שמכונה זמני היום והלילה, זמן רבינו תם, נמצא שם בדף למדי. אז בעזרת השם, זה מה שאנחנו מתכננים ללמוד בתוך פרק במה מדליקים. אז נעבור למסכת, לפרק ערבי פסחים, ואני מקווה ללמוד את הסוגיות של קידוש והבדלה. אני מניח שזה ייקח כל השנה. אני גם מקווה שזה סופו של דבר יעשיר את שולחן השבת שלנו. עכשיו גם שינו קצת את לוח הזמנים, מקווה ששמתם לב. לא באו יותר מדי אנשים בשנה שעברה לשיעור מחשוב, אז עשיתי שני דברים. א', הצרכתי אותם שיעור הגמרא, כמו שיעור הגמרא יותר ארוך, הוא יהיה שעה, ושיעור המחשוב יהיה קצר יותר, גם יהיה בסוף, אפשר לקום וללכת, זה בסדר, אני אמרה על זה. וגם נעסוק בפרשת שבוע. פעם זה משהו מתוך פרשת שבוע. אולי גם יהיה קשר בין השיעורים, אולי זה בסדר. אוקיי? עכשיו, בית מדרש לתנך השנה אין צורך לקיים אותו, מהסיבה הפשוטה שהרב שם את כל יום רביעי יעביר פה שיעור בבית הכנסת. אז אני חושב ש... פה בבית הכנסת.
זה פה.
שיבת ההסדר, תקיים את השיעור פה. אז כמה שרוצה שיעור תנך יסודי, בבקשה. אני יודע, הבעיה שזה כל שבוע, נכון? כבית מדרש תנך היה פעם ב... בסדר, אבל לא נראה לי שיש טעם... כלומר, אוהבי התנך יבואו לסיפור כמה שנה, זה מה שאני יכול לומר, בסדר? אוקיי, אז אנחנו נתחיל בקצת התבוננות היום ברקע לנר שבת. שנר שבת עצמו לא נמצא במקרא בכלל, נכון? התחלתי קודם בפסוקים, אבל אין פסוקים שמתארים. אם יש איזושהי פסוק שעליו היינו מקשרים את נר שבת, זה דווקא... לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. כן, אנחנו נבחן במהלך הלימוד האם יש קשר בין איסור המלאכה של הדלקה, שזה אחד מלמדת מלאכות, לבין העובדה שכך מקבלים את השבת, או נבדוק האם באמצעות הנר מקבלים את השבת. אני מניח שהדברים קצת מוכרים, האנשים פה יכולות לאשר. אתם לא מחבות את הגפור, נכון? למה? וואו, בסדר. אני יכול להגיד שפשוטה של משניות שהדלקת הנר היא לא מכניסה את השבת, שכן זה פרק השני של שבת. ומה הפרקים הבאים? עדיין עושים מלאכה, כן? נדבר על זה מיד, אבל נבדוק במהלך הלימוד האם יש איזשהו קשר. הדבר אחד ברור, היות והדלקת הנר היא אחת מהמלאכות של שבת, לכן על כוחנו זה לוקח אותנו משבת לערב שבת. כן, וכמו שבצבא לימדו אותנו שלכל שבת יש מוצאי שבת, נכון? זה יותר חשוב לדעת שלכל שבת יש ערב שבת. אם הזכרתי קודם, פתחתי בהלכה האקסיולוגית, מספרים, אתם יודעים שסבי הרב סולובייצ'יק הייתה לו ביקורת מאוד חריפה על הרוחניות והדתיות של יהדות ארצות הברית האורתודוקסית, לא החילונית. והוא פעם התבטא שיש בארצות הברית יהודים של שבת, אבל אין יהודים של ערב שבת. והוא פעם הפליל את הער, סליחה?
בעל התשובה
זה מופיע. אוקיי. פעם שהייתי בשיעור שלו, הוא ציטט משהו מרב חיים. אז העירו לו שזה מופיע בחיבור של רב חיים, וכתוב אחרת. אז הוא אמר, אני לא יודע, אף פעם לא הסתכלתי בחיבור, את הכל שמעתי מאבא. שמעתי את זה, לא יודע. ומה שאני יכול להגיד הוא שיש תיאור מאוד מופלא שלו, אבל זה קשור גם לדברים שפעם דיברנו עליהם פה. הוא מתאר במאמר שלמדנו פה לפני שנתיים, אוכלי מן ואוכלי סלב, הוא מתאר את היהודים שהיו בעיירה, שהוא גדל במזרח אירופה, איך כל השבוע הם קראו תחת עומס הפרנסה, ואיך מגיע יום שישי, והם עברו איזושהי טרנספורמציה באישיות שלהם, איך... שזה בעיקר, אני אגיד לכם, מי שבשבת לובש בגדים מאוד שונים, מה שהוא לובש כל השבוע. רואים איזה חסיד גור עם הספודק, הוא נראה כמו בן מלך, לא? לא? פה הולכים עם סנדלים בלי גרביים, חולצה בחוץ, בסדר. עכשיו גם חולצה לבנה כבר הפסיקו ללבוש, כן? אבל אני יכול לומר שיש איזשהו תהליך, איזה מהלך שמתרחש ביום שישי של הטרנספורמציה, המעבר הזה, שהוא לא משהו הלכתי ברור, כן? הוא אהב להשתמש בביטוי יהודי של ערב שבת, במובן שיש לו נשמה יהודית, שהוא נכנס לאווירה יהודית, שהוא... יש בו ניצוץ חזק. רגע, הדברים האלה, אבל הם לא רק נאמרים על דרך הארומטיזציה של מה שהיה באירופה, אלא יש להם יסוד מאוד מוסד במשנה. שכן, המקור, הפרק היסודי שמתאר את הדלקת נר שבת, זה פרק שני במסכת שבת. וכשמתבוננים, לפחות, אני לא אפרוס כאן את העירייה על כל המכלול של מסכת שבת, אבל לפחות שעוסקים בחטיבה הראשונה של המשניות של המסכת, כבר רבים העירו על כך, בעל התפארת ישראל ואחרים, שהמסכת לפחות מתחילה מהציר הכרונולוגי של פעולות שנעשות לפני השבת, כן? זה לא נכון על המשנה הראשונה, אבל היא בכלל תלושה מכל הפרק הזה, הוא משנה בפני עצמה, אבל גם הפרק הראשון מתאר פעולות שנעשות ביום שישי, והשאלה שיש, האם מותר לעשות פעולות שמתחילות ביום שישי ונמשכות לתוך השבת? הפרק שלנו ממשיך לפעולה שבאופן מובהק חייבת לעשות לפני כניסת השבת. אני גם אוסיף שפרק באמת אומנים, פרק רביעי, גם הוא באופן מובהק עוסק בפעולה שחייבת לעשות לפני השבת, שכן המשנה בפרק שלנו, אני מקווה שהפרק הזה מוכר, כן? פעם סבא שלי בשיעור ציטט משנה מימי מדליקים, אז ביקש מתלמיד שיגיד בעל פה. אז הוא אמר, לא, אני מתפלל נוסח ספרד, אצלנו אומרים כגוונה. אז הוא אמר לו, תגיד כגוונה בעל פה. הוא כמובן לא הצליח. אבל המשנה בסוף הפרק אומרת שברגע שבבין השמשות תומנים את החמין, אבל ברור שבשבת עצמה שלא, ולכן גם זה שייך באופן מובהק לחטיבה שהיא חטיבת ערב שבת. פרק קירה זה קצת יותר מסובך, אבל בואו לא נפתור את הכל. ובאופן מובהק כבר במשנה רואים שרבי עורך המשנה הגיש לפנינו את השבת מההכנות לקראתה, כן? כי זה מתחיל לפניכם בארץ, שיום שישי זה יום חופש, גם זה מאוד חזק. כל מי שיש פה מישהו שפעם היה באמריקה? יש. הרי שם יום שישי הוא יום עבודה מלא. אני זוכר את התדימה שלי כשהתארחתי אצל חבר בארצות הברית, וכמה שנים נכנס לביתה 5 דקות לפני הדלקת נרות. שאל אותו, ומה היית עושה? היה רק עוד פקק אחד. זה אומר, אתה חושב שרק עכשיו הגעתי? הוא אומר, הייתי בחניה ודיברתי בסלולר. פשוט היה לי פגישות, היה לו כל מיני ענייני עבודה, אבל יום שישי הוא משהו, הוא מושג שנמצא במשניות, ואחד מהדברים שנעקוב אחריהם בשיעורים זה איך עושים את המעבר הזה. מה שכן, זה היה יכול לעורר שאלה, ההיכרות עם פרק א', האם בכלל אפשרי כל הרעיון של נר שבת. וזאת למה? שכן בפרק א' בית שמאי אוסרים לעשות מלאכות ביום שישי, שהמלאכות האלה ממשיכות לעשות במהלך השבת, כן? כך אומרת המשנה, אני מקריא לכם, זה בפרק, רוצים בדפי גמרא, עזבו. כן, בית שמאי אומרים, זה משנה, אין שורים דיוס, אמנים וקרשינים, אלא כדי שישורו מבעוד יום. בית הלל מתירין, משנה וב. בית שמאי אומרים, אין נותנים אונים של פשטן בתוך התנור, אלא כדי שיאבילו, לא את הצמר ליורה, אלא כדי שיקלוט את העין. בית הלל מתירין. בית שמאי אומרים, אין פורסים מצודות חיה ועופות ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום. בית הלל מתירין. בלשון הבבלי, שיטת בית שמאי ששביטת כלים היא גם נכללת באיסורי שבת, ולכן גם אם האדם עשה את פעולתו בערב שבת, אבל אם הרכוש שלו, הפעולה שהוא עשה היא משפיעה היא על המשך הפעולה בשבת, הרי שהדבר הזה נאסר. על רקע זה הבבלי בעצמו שואל בדף י"ח עמוד ב', עכשיו תפתחו למעלה, בסדר? שורה שלישית, מה הבבלי שואל? נר, נכון? יש שם שאלה כזאת?
תתחת המולט?
תביאו לי את הגמר רגע, בסדר? כן, יתחת המולט, שורה שנייה. שואלת הגמרה, גיגית ונר וקדרה ושיפוד, מי טיים השאר הוא בית שמי? כלומר, לפי שיטת בית שמי ששביטת כלים היא אסורה בשבת, הגמרה שואלת, על מה ולמה, איך אפשר להדליק נר של שבת? הרי השמן נמצא בתוך כלי, ויוצא שהנר שבוער במהלך השבת הוא פוגע בשביטת הכלים שלנו. בעצם השאלה של הגמרא מניחה שלבית שמאי היה אסור להדליק נר שבת ביום שישי, וזה הגמרא נותנת תירוץ שמקבל באופן למדני את האיסור. רק טוענים את הדבר הבא, דמפקר לו אפקורי, אומר רש"י, מה זה דמפקר לו אפקורי? לכלים, הוא הפקיר את הכלים, ושוב, אינו מצווה השביטתן. אז לפי בית שמאי מסבירה הגמרא, כל היתר להדליק נר של שבת, הוא על סמך זה שהכלי של הנר הוא ההפקר. זאת אומרת, החיוכים שלכם.
הפמותיים.
הפמותיים. וואו. נכון? שאלה טובה. אני יכול להגיד שיש גם שרצו להציע,
גם אתה, בזה שאתה משתמש בו, אתה מבין אותה, הוא משתמש בו, זה לא...
כלומר, את שואלת האם באמת אנחנו מפקירים את הנרות שלנו. זו אותה שאלה בשינוי אדרת. כמו מי שיש לו פמותים מכסף יפים שהוא ירש מהסבתא שלו.
כלומר, פמותי לא חשוב. אני שואלת את השאלה, אבל זה שהוא משתמש בהם, והוא מביאים אותנו, זה לא קונה אותם מחדש?
מה שחשוב לגמרא שהכלי יהיה הפקר והשמן לא חייב להפקר.
אני יודעת, אבל בזה שהוא משתמש בכלי, זה לא
מקנה אותו מחדש. בזה שהוא משתמש בכלי, אז כנראה שלא, אני יודע. אני יכול לספר שהפירוש הזה של משנה שבת שיצא לפני שנתיים אולי של משפחת ספראי, הם רוצים להציע שגם בלי אפקור עם אפקר, אולי בית שמה הבדילו בין נר לבין כל מה שמתואר בפרק ראשון. מה שכן אפשר לומר הוא שאכן מצאנו קבוצות של יהודים שהתנגדו להדלקת נר שבת, אבל התיעוד הברור עליהם הוא לא מתקופת חז"ל. כלומר, ממה שקראתי בסקירות שנכתבו על זה, אליזה לא נמצאת השנה, אז אי אפשר לבקש לנו לדבר עם מייקל, אבל בספרי כותבים שבכתבי קראת מדבר יהודה נר שבת לא מוזכר בכלל, לא מוזכר לא שמדליקים, אבל גם לא מוזכר שמתנגדים לזה, הוא פשוט לא קיים. איפה שאפשר לומר בבירור שאולי התנגדות, ונדבר על זה באחד מהשיעורים להדלקת נר שבת, זה בימי הביניים המוקדמים, דהיינו הקראים התנגדו להדלקת נר של שבת, לגאונים היה פולמוס רציני איתם במסגרת הזאת. כבר נאמר, אז הוא נהג לומר את פרק במה מדליקין, שבה בכניסת השבת כל יהודי בבית הכנסת קורא את הפרק של הדלקת הנר. יש אמנם שרצו לטעון שגם בספרות חזר יש ממדים פולמוסיים, כדוגמת הספר הזה, פירוש השלם שנכתב על הפרק שלנו על ידי זוהר אמר שיחד עם תלמידה שלו, כנראה עבודת מאסטר או משהו, שהם עשו ניסויים מדעיים, לקחו את כל השמנים והפתילות וניסו להדליק בהם לפי הזיהויים השונים ולראות מה קורה. כן? אז בתוך זה הם כותבים גם הקדמה, ובהקדמה הם משוכנעים שהכתות של בית שני לא הדליקו נר והכל פולמוס נגדם. אני רק אסתפק ולומר שזוהר אמר הוא חוקר של פתילות ושמנים, הוא לא היסטוריון, כן? אין ערך היסטורי למה שהוא כותב. כלומר, אין איזה תיעוד. אבל אני יכול לומר, בספרות חז"ל זה לא נראה כנתון, לא מצאנו, לפחות גם כך כותבים כל מה שראיתי שכתב, לא מצאנו שיש מישהו שמערער על זה, למרות, אני חוזר, שתשתית הלכתית לשאול האם התופעה הזאת היא תופעה שיכולה להיות, יש תשתית הלכתית לפקפק בעניין הזה שבוער לך בבית נר, שזה מאוד מאוד בעייתי, כי אתה מסוגל למנר את זה מעבר לשביתת כלים, גם אתה מסוגל לעטות, לעשות מלאכות, וכמר, זה מעין פצצה הלכתית כזאת, בוער לך משהו בבית. מצד שני, זה לא, 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 לא מצאנו שיש התנגדות לזה, זה נראה מוסכם על כולם. כן, בבקשה, תחתה.
צריכים לקרוא את הפסוקים.
בבקשה.
צריכים לדרוש את הפסוקים. הקראים ידעו את הפשט. דרך כלל יותר קרוב לפשט. לא תבערו יש בכל משותם ביום שבת. זאת אומרת, שצריכים לדרוש את זה ולומר, לא להדליק, אבל מותר. אז אם כבר זה כאילו גזרת הכתוב, שאיש בבית זה בסדר.
כן, אולי אני אקרים מחילתא, אני יכול להגיד שזה המקור היחיד החזק אולי שיש לזוהר אמר, אבל המחילתא רוצה לדרוש את המילים לא תבערו אש ביום השבת, וזה אומר את המחילתא כך. למה נאמר? זה מחילתא בויקל, מסכת זה שבת פרשה א', למה נאמר? לפי שהוא אומר בחריש ובקציר תשבות, שבות מחריש בשעת הקציר, שבות מערב שביעית לשביעית, יש מושג של תוספת שביעית, אין לי אלא שהוא שובט מערב שביעית לשביעית, יכול כן לשבות מערב שבת לשבת. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את תוספת שביעית, מה באמת הרעיון של תוספת שביעית, ולמה זה היה יכול לעבוד באמת בסיס מאוד חזק להעלאת השאלה על נר של שבת. תוספת שביעית בנויה דבר מאוד פשוט, שחקלאות עובדת באופן עונתי, היא לא קלנדרית, זה לא שנת כספים, מתחילים אותו בראשון לינואר, גומרים אותו באופן מלאכותי לגמרי ב-31 בדצמבר. אפשר לחתוך אותו גם יומיים לפני כן. פעם היו גורמים מחליפים באחד באפריל. אין זה שום קשר. החקלאות, אנחנו עכשיו בתחילת החורף, החקלאות היא עונתית, ובתור שכזאת היא מצד אחד לא עובדת באופן קלנדרי מובהק, היא לא נדבקת בדיוק לשנה, מצד שני היא כוללת בתוכה פעולות הכנה ופעולות סיום. וכשאנחנו מסתכלים בעצם על תוספת שביעית, מה שהיא בעצם אוסרת היא פעולות שיעשו בשנה השישית מבחינה קלנדרית, אבל שהן לקראת העונה החקלאית של של השביעית. כן, זה כמו מי שעוזר לו דימויים מעולם הספורט, אגף הזה, כן, דימיון הספורט, מתאמנים לפני עונת הספורט, נכון? כאילו, אז בחקלאות זה יותר מזה, לא רק מתאמנים, אלא אנחנו חורשים. אז הבעלם יגיד, טוב, אני אחרוש בערב שביעית, מותר. בעצם תוספת שביעית אומרת שאנחנו מתחילים את שנת השביעית מהפעולות החקלאיות בשיוך עונתי ולא בשיוך קלנדרי. עכשיו, נר של שבת או תוספת שבת, על מה מדובר פה? אז עוד נדבר על תוספת שבת, מה היא, האם היא באה פשוט מבעיית ההבחנה, האם יש רעיון להוסיף על הקדושה. פה עולה אולי גם איזה מבט נוסף אפשרי על תוספת שבת, שאתה עושה פעולות ביום שישי בשביל שבת, אולי תהיה תפיסה דומה של שבת כמו שביעית, וזה לא רחוק לחבר בין הימים, שכן שביעית היא שבת הארץ, זו שבת וזה שבת, כן? ואני קורא, והדין נותן, ממשיכה המחילתה. הואיל ושביעית לשם השם, ושבת לשם השם. אם למדתי שהוא שובט מערב שביעית לשביעית, כך ישבוט מערב שבת לשבת, ועוד קל וחומר, ומה שביעית שאין חייבים עליה לא קראת ולא מיטת בית דין. דין הוא שישבוט מערב שביעית לשביעית שבת, שחייבים עליה קראת ומיטת בית דין. דין הוא שישבוט מערב שבת לשבת, ואז המחילתה ממשיכה, ולא יהיה רשאי להדליק לו נר. או להטמין לו את החמר, לעשות לו מדוח. עכשיו פה באופן ברור, הפעולות שהמכיל את המעלה, זה לדעתי ההבחנה בין זה לבין פרק ראשון. אין איזה הבחנה מאוד פשוטה. פרק ראשון, הפעולות שנעשות לא לצורך השבת. יושב לו בן אדם ביום שישי, והוא שם מצודה, הוא רוצה לצוד חיה, עופות ודגים, כן? זה לא לצורך השבת, הוא לא יאכל אותם בשבת. הבן אדם שורה לו פשטן בתוך משרה, והוא רוצה שזה יעבור תהליכים כימיים כדי לנקות, לרקח את הפשטן, אבל לא מדובר באיזה פעולה לקראת השבת. כאן יש מחלוקת ויש הבית הלל, מותר אסור, כן? אבל כאן הרי כל הדוגמאות האלה, להטמין, להדליק, לעשות מדורה, זה פעולות שאדם עושה אותן ביום שישי כדי שהם מכבוד שבת, כדי שהוא ינה מהם בשבת, כדי שבשבת יהיה לו מדורה, שיהיה לו חם, שבשבת יהיה לו אור, שבשבת יהיה לו אוכל חם, כן? ועל זה הייתי חושב, זה ממש יושב על תוספת שביעית, זה כמו חריש של ערב שביעית, שהוא לקראת שביעית. אז זה אומר את המחילת אותה דרשה שהזכרתי קודם, תלמוד לומר, לא תבערו אש בכל משוותיכם ביום השבת, ביום השבת יהיה אתה מביר, אתה מביר מערב שבת לשבת. אז פה אני לא יודע אם זה מה שהתכוונת, אבל אני חושב שזה הבסיס של דבריך. כלומר, היה מקום רב להגיד, מה אתה עושה פעולות ביום שישי בשביל שבת? זה הרבה מעבר לשביתת כלים, כן? ופה צריך דרשה, שמים גבול, ואני כמעט הייתי אומר שזה הפוך על הפוך. הסיבה שפשוט שזה מותר גם לבית שמי, מהי? בגלל שזה לכבוד השבת. כי שבת עם הרכיבים האלה, בוא קצת ננסה לנתח את זה, היא שבת שונה משבת בלעדיהם. כמו בית שמי, יכלו להגיד, מצדי הפשטן שלך, אל תעשה את זה ביום שישי, תעשה ביום אחר. אבל מה, לאסור להדליק נר? זה בכלל לא נתפס באותה קטגוריה. גם את זה מותר, חכמים יכולים לאסור את זה. אבל מה שעומד על הפרק כאן הוא לא שביתת כלים הרגיל. מה שעומד על הפרק כאן היא שאלה אחרת, היא אופייה של השבת, איזה מין יום זה יהיה. וזאת למה? כי נר השבת היא מצווה, אני מדבר כרגע רק עליה, טוב, מי שרוצה לחבר את הצ'ולט לזה גם בסדר, כן? להטמין את החמים, היא משנה את כל אופיו של יום, היא לא רק מהווה איזשהו משהו קטן. וכדי להבין את זה אני רוצה וקצת לעשות איזה מבט קצת יותר רחב על נר אבל אני אשתדל שכמה שיותר מקורות יהיו מספרות התנאים, בסדר, שנהיה ברובד קדום, ונשיב את זה גם על מציאות החיים של אז, ונבין קצת יותר לעצמנו מה זה אומר שיש נר או אין, כי אנחנו מאוד נתקשים, אולי ממש מבינים את זה מהסיבה הפשוטה, יש לנו חשמל. מבחינתנו נר, אם אני אתחיל מהסוף, כן? היות ויש לנו תאורה, ויש לנו תאורה כל השבוע, והיום והלילה אצלנו די נמחק, לא לגמרי, נכון? רובנו כבר בגיל שישנים בלילה וירים ביום, המתבגרים גם לא מחקו כי הם ישנים ביום וירים בלילה, וגם הם מודים שיש הבדל בין יום ללילה, נכון? אבל בכל זאת, מבחינתנו הנר, אני יכול לומר, אם נחשוב רגע מה זה נר, מבחינתנו הנר לא נתפס בתודעה כספק תאורה. זה ספק התאורה. הנר אם כך הופך להיות, ויש נרות כאלה, הם מאוד מאוד חזקים, וזה הנר הסמלי. מצמנו נר השבת הוא משהו יותר ריטואלי, גם נר השבת נלמד פה, זכה להיות ריטואל, יש לו ברכה, יש לו תנועות ידיים, נכון? יש פה את כל התפילות, הילדים, כאילו, זה, הוא ריטואל, נלמד פה בעזרת השם בדיונים מראשוני אשכנז, שהמעבר מנר אחד לשני נרות, למה יש שני נרות? אשתי מדליקה, לא שני נרות, היא מדליקה 10 נרות, נגיד כל ילד, כן? אבל מאיפה זה מגיע? אז עוד נלמד, פרופסור טשפק, אז הוא אמר מאוד יפה, שנלמד אותו פה, זה גם מגיע כנראה מתקופה שהנר היה יותר סמלי, ברגע שהוא יותר סמלי, הוא כבר לא פונקציונלי, כבר לא עוסקים באחד, אלא מדברים על סמלים, וזה הנר עכשיו, הבחינת העולם של חז"ל, שהעולם היה שרוי בחושך בלילה, פשוטו כמשמעו, כן? אז הנר בראש ובראשונה מהווה אמצעי תאורה. כלומר, להדליק נר שבת, המשמעות הפשוטה שלו היא לומר שתהיה תאורה בבית בשבת. זה מה שהוא אומר, ואם הדבר הזה נראה לנו בסדר, אז אנחנו צריכים קצת להרחיק מבט למה שהיה במשך כל השבוע. האם במשך כל השבוע היה להם נרות? כן, בבקשה.
לפני הרבה שנים התארחתי את המשפחה בגאולה שלא חשבו חשמל בשבת.
אוקיי.
אז באמת מה שהם היו עושים, אז הם היו לוקחים את כל הנרות, זה באמת הפך את זה לאחר. הם גם לקחו את כל הנרות שהאישה כולו הייתה מדליקה הרבה, גם בגלל שהיו לה הרבה ילדים. אחרי ההדלקה, בעלה היה לוקח את כל הנרות והיה מפזר אותם בכל הבית, ככה שיהיה להם.
כן, אבל המשפחה הזאת תרשי לי לשער שבמשך כל השבוע כן השתמשו בחשמל, כלומר זה לא היה נגד הציונים, זה היה רק נגד להשתמש בחשש חילול שבת. אוקיי, גם לי יש אח כזה, אז הוא פתר לעצמו את הבעיות כי הוא פשוט ירד לאמריקה, ושם כידוע יש גויים, אז הכל שם יותר פשוט, אין להם חשש טבל, לא חשש שביעית, לא חשש ציונות, בסדר. אז יש להם גנרטור, בסדר. לא, אבל בתקופת חז"ל אני אביא רק מקור אחד, הפשטות שמשך השבוע פשוט אין אור בכלל, לא שיש חשמל. ואני רק רוצה להזכיר, ברכות פרק ראשון לא למדנו פה אף פעם, נכון? זה הגיע הזמן, אבל אני אביא לכם פשוט במסכת ברכות, פרק ראשון, אני מצטט, הגמרא שם אומרת, במשנה נאמר שממתי קוראים את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. על זה הגמרא שם, בבית עמוד בית, הגמרא מביאה ברייתא, ממתי קוראים את שמע בערבין, משאני נכנס לאכול פיתו במלח, עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. עכשיו, זה אומרת, הגמרא נכנסת שם לדיון לשלם, ולא, אני אחסוך לכם את זה היום, ותאכלו להם בבית, היא לוקחת שם את המשנה, לוקחת את הברייתא הזאת, אחרי זה יש עוד ברייתא, שמיד אני אצטט, והיא, את כל השיעורים האלה, הגמרא מנסה לבדוק, האם השיעורים האלה הם זהים, לגמרא ברור שהם שונים, השאלה היא מי קודם למי. מה שאני יכול לומר הוא שהמושג שהגמרא מחפשת שם, המושג התשתיתי בפשטות הוא לא מעבר יום ולילה, אלא הוא זמן בשוך בך, כן? וסתם הברייתא הקטנה הזאת, כן, למה אני נכנס לאכול פתאום במלח, זה תחילת הזמן שקריאת שמע. אז מסבירים שם הראשונים, אני אין לו אמצעי תאורה, אין לו כסף לנרות, ולכן מתי הוא נכנס לאכול במלח פתאום במלח, כשעוד יש קצת אור בחוץ, כן, בין השמשות כזה, עדיין יש אור בחוץ. אנחנו נלמד פה ביסודיות, אמרתי על תוספת שבת בין השמשות, אבל כולם יודעים שיש זמן משקיעת החמה עד שמחשיך בחוץ, כן? ומה זה עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו? כי אז זה בשוך בכלל, למה? כי עד מה הוא עושה? הוא הולך לישון. כלומר, הם היו הולכים לישון עם השמש, ומתי הם היו קמים? תלוי אם זה חורף או קיץ. בחורף לקום עם השמש זה, והלכת לישון עם השמש זה אפילו תינוקות לא יודע אם ישים כך הרבה, אבל זה הביא לכם גמרא בברכות דף ג', הגמרא אומרת שלוש משמרות הלילה, והגמרא נותנת בהם סימנים. למה הגמרא צריכה לתת סימנים? מסיבה פשוטה, אין להם שעונים מכניים, ועוד אין להם שעונים מכניים, אז מילא ביום בן אדם רוצה לדעת איזה חלק של היממה זה, של היום זה, סליחה, אז מה הוא עושה? תגיע למעלה. ומה עושה בן אדם בלילה? איך הוא יודע אם זה... בן אדם קם לשירותים באמצע הלילה. מה הדבר שאני מניח שהוא עושה באופן אינטואיטיבי? מסתכל בשעון, נכון? אבל איך הוא יודע? רגע, אם זה עכשיו, הוא לא יודע כלום. זה מה נותן את סימנים שהם נלקחים לא מכמה אובי החושך, או לא מגרמי השמיים, אלא הם נלקחים מההתנהגות של... של הלילה. עכשיו, הלילה שייך לבעלי החיים, לכן הגמרא מביאה חמור נוער, תרנגול, ואחד מהסימנים שהיא מביאה זה השמורת השלישית. מה הסימן? שאישה משוחחת עם, מספרת עם בעלה.
לא, זה כוכבים.
אישה מספרת עם בעלה, זה השמורת השלישית.
זה הכל כוכבים. של בנוויט.
It's right, it's right. It's right. It's right.
It's right. It's right. ג'ורי, אני מעביר את השיעור, ולא בנוויט. זה אבל אני אעיין, יש לי את בנוויץ בבית, אפילו פעמיים. שווה. אוקיי, אני אסתכל. אני בכל מקרה, הגמרא אומרת, אני עכשיו לומד רשי, בסדר? רשי, בנוויץ לא יקלקל אותו. רשי אומר, למה אישה מספרת עם בעלה? אז מה אומר רשי? כמעט דרך הנאורים, לדבר אחד עם השני. עכשיו, גם אם בנוויץ יפרש אחרת הגמרא, זכור לי כשהייתי פעם במילואים בעזה, פעם הייתה תחת שלטון ישראל, הייתי במילואים במעגינה, שזה הנמל של עזה. אתם יודעים מתי הדייגים היו באים למעגינה? היו מאפשרים לצאת לים רק אחר כך אחרי עמוד השחר. הם היו באים שלוש בבוקר, למה? כי הם קמו, למה הם קמו בשלוש בבוקר? כי הם כבר ישנו 8-9 שעות, כן? כלומר, הם היו ישנים אחרת, הם היו ישנים קודם כל מספיק. ב' לא היה להם שעון מעורר. היו קמים כשהם ישנו מספיק, ככה הם היו קמים. אבל דבר אחד ברור, הם היו מתואר פה, אוכלים את הסעודה מבעוד יום בשבריר האור והולכים לישון בחושך. הייתי במצפה רמון שנה שעברה עם המשפחה בחנוכה, עשינו שם נופש, אז אין מה לעשות שם בלילה, המכתש נעול בלילה כי לא לפגוע בחיות, לא רק מסוכן, רוצים לתת לחיות שם את הזמן שלהם, וכאילו קח אותם שם לסיור, מישהו מהמקום, הוא אומר, הוא כל הלך לישון בשמונה. כאילו, אין מה לעשות, כן, כאילו, אנחנו לא רגילים לזה, אבל זה מה שמתואר, ולכן זה גם לא מפליא, שכשאנחנו קוראים בתוספתא, תוספתא שואלת במתי קוראים את שמה בערבין, התוספתא אומרת, משעה שבני אדם, או אדן, נכנסים לאכול פיתם בלילי שבתות. לארוחת שבת יש שעה אחרת מאשר ארוחת חול. יש לה שעה אחרת. הסיבה גם נראית פשוטה, כי את ארוחת שבת, מתי צריך לאכול?
בשבת.
ויוד, וצריך לאכול אותה בשבת. ארוחת שבת זולגת לתוך הלילה. בעצם המשמעות הפשוטה, הייתי אומר, של הדלקת נר שבת, היא מאירה את הבית, אבל לא רק שהיא מאירה את הבית, אלא יש לה נגיעה מאוד מאוד חזקה לסעודת שבת. ואת זה אפשר לראות אולי בצורה מאוד ברורה במשנה בפסחים, בפרק ד', משנה ד', שם יש דיון במשנה האם יש חובה להדליק את הנר ביום שהוא קדוש כמו שבת, כמו שבת, אבל אין בארוחת ערב. מי הוא היום הזה? יום הכיפורים, נכון, אומרת המשנה שם. אני מקריא. המשנה אומרת, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין. לעומת זאת, איפה נמצאים ביום כיפור בלילה? אומרים שירי הייחוד בבית כנסת, נכון? אז ממשיכה המשנה, מדליקים בבתי כנסת ובתי מדרשות. ביום כיפור, הייתי אומר בצורה פשוטה, הוא לא זמן של של בית, נכון, אני אפתח את זה בהמשך יותר, הוא לא זמן של בית. יום כיפור זה זמן של בית כנסת, של בית מדרש. אז מעבירים את הדלקת הנר יום כיפור מהבית לבית הכנסת, לבית המדרש. ממשיכים, ובמבואות האפלים ותורת רחוב, אני יכול להגיד שספרי בפירוש שלהם למשנה פסחים הם מתארים, אני לא מספיק מתמצא בספרות הכללית, אבל אני רק אומר לכם מה הם מתארים. עכשיו היות ויש שם הרבה טעויות בפרשנות של המשניות, אני מקווה שאין טעויות בהיסטוריה, בריאליה, אני פשוט לא יודע, כן? אבל מה שהם מתארים זה שבעולם העתיק לא היה מקובל תאורת רחוב, ודווקא אצל יהודים זה כן היה מקובל, כי היה מימון לזה. כן, מה היה המימון של תאורת רחוב? אז הם טוענים שהמימון זה משהו שנמצא בפרק שלנו, בפרק ב' לשבת, שמן שריפה. והם מפנים למשנה בתרומות שאומרת כמעט אותם מילים, שמדליקים שמן שריפה בבתי כנסיות, בתי מדרשות, במבואות האפלים, אבל זה כמובן בתנאי אחד שגם ברחוב הולך, שגם אפשרות שהולך גם כהן ברחוב, כן? אז אני לא לגמרי יודע, אבל מה שמאוד בולט כאן הוא שביום קדוש, כמו שבת ויום כיפור, מדליקים את הנר, ההתרחשות הגדולה של שבת, איפה היא? היא בבית, בואו מיד נעמיק בזה יותר, היא בבית. ביום כיפור, הבית הוא פחות דומיננטי, אין ארוחות בבית, אז אין חובה להדליק נר. עדיין מה המשנה מתארת? שיש מקומות שנהגו. יש מקומות שנהגו, כן? אבל זה לא כנראה כמו שבת, שאני כל הזמן מניח פה, ואני חושב זאת הנחה נכונה, שהדלקת הנר בשבת במשנה היא לא רק פרטים הלכתיים, מי שרוצה נר, אלא זה נורמטיבי, כך אני מניח, כן? אבל ביום כיפור אותה חובה קיימת, רק שמעבירים אותה למרחב שבו ההתרחשות של יום כיפור, שהוא כאמור בתי כנסיות, בתי מדרשות. מה שאני אוסיף הוא שאם עלה פה הקשר בין נר שבת לארוחת שבת, אז הייחוד של נר שבת, של ארוחת שבת, סליחה, כמציין משהו משפחתי, עכשיו אני מרשה לעצמי להגיד זוגי, בסדר? זה משנה בכתובות, שמשם בואו נעבור לגמרות על שתי המשניות האלו. משנה בכתובות בפרק ה' משנה ת' מתארת אדם שהוא נותן את מזונות אשתו על ידי שליש, כלומר הוא לא נמצא בבית כל יום, הוא לא הולך בבוקר מביא אוכל, הוא עובד מחוץ לבית והוא לא נמצא כל השבוע בבית. גם בשכונה פה יש כאלה. פעם, גם אני, כשלא הייתי בשבתון, הייתי לילה לא ישן פה, כן? אבל ברוך השם, כל לילה אני בבית עכשיו, כן? אבל אני יכול להגיד, המשנה מתארת, כאילו, יש שם תיאור, ואז מה אומרת המשנה? שמי שמשרה אשתו על ידי שליש, צריך לחבר פה פשוט. המשנה אומרת, אבל הוא צריך להקפיד שאוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת. טוב, לא חשוב, בוא נסתדר בלי זה. So, אני אקריא חלק מהמשנה יש לי פה. המשנה אומרת, אני מקריא, כן, איפה זה? כן, נותן למאה כסף לצורכה ואוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת. כלומר, המשנה מתארת את ליל שבת כזמן של אוכלת אמו. עכשיו, אני יכול אולי לומר את זה על דרך המליצי קצת, וזה נראה לי אולי מאפיין מאוד את נר שבת כמבט ראשון עליו. הפסוק בתהילים קוף ד' מתאר אדם שיוצא לעבודה כמי שיוצא מהבית. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. זה פעולת יציאה. יש היום מושג הולך לעבודה, נכון? יש גם אנשים שעובדים בבית. מספרים על איזה רב יקט, יודעים שהיקים היו לובשים כיפה רק מחוץ לבית, אבל רק בבית, מחוץ לבית לא, אז מספרים על איזה רב אחד בגרמניה שהיה עובד בבית, אז לפני שהוא היה נכנס לחדר עבודה שלו, היה מוריד את הכיפה. כשהוא היה יוצא מחדר עבודה ועובר לסלון, אז הוא היה שם כיפה חזרה, כן? אבל בדרך כלל הפעולה של השבוע היא יוצא אדם לפועלו, אדם יוצא, הוא הולך, הוא נוסע לכל מיני מקומות, הוא לא נמצא, כן? הזכרתי קודם את התיאור של סבא שלי, את היהודים האלה באירופה, הם כל השבוע לא היו בבית, ככה הם תאר אותם, הם עובדים בכל מיני מקומות, כל מיני, אבל מגיע שבת, שבת זה זמן להיות בבית, אוכלת אמו מלילי שבת, קודם כל במילים הפשוטות זה ארוחה, אוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת, כלומר יש מושג של ארוחת שבת, אני מרגיש שיש זה קשר בור לנר שבת, ארוחת שבת בלילה חייבת נר שבת, מה שהתלמודים עשו, הבבלי פה, זה גם פה גם בירושלמי, אני אקריא לכם מהבבלי, הם הפכו את זה למשהו עוד יותר זוגי ואינטימי, גם קישרו את זה לחובת התשמי של שבין בני הזוג, שכן הגמרא שם בכתובות אומרת, נותן לה 100 כסף, מה היא אוכלת? רב נחמן אמר אוכלת ממש, ואז שהיא אמר תשמיש, תנן אוכלת אמו לילי שבת, אומרת הגמרא, בישלמה למען דמר אכילה, אני בקטן אוכלת, זה ראיה נורא פשוטה, נכון? שכתוב לאכול, אז הכוונה לאכול, אלא למען דמר תשמיש, מה היא אוכלת? אז אומרת הגמרא, לישנה מעליה כי דכתיב, אכלה ומחתה פיה, ואמרה, לא פעלתי אבן. והגמרא ממשיכה, מתי ורשבג אומר, אוכלת בלילי שבת ושבת, רשבג נורא מחמיר, הם חייבים לאכול יחד גם בבוקר. וואו. אומרת הגמרא, בישלמה למען דמר אכילה, אין מקטני ושבת? שבת, מבינים, שארוחת בוקר, יש צ'ולט. למען דמר תשמיש, תשמיד ושבת מעיקה. אמר רב הונא, ישראל קדושים הם, הם משמשים מיטותיהן ביום. אמר רב, הבית אפל מותר, אז אפשר לקיים את זה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק בגמרא בכתובות. הוא גם בגמרא בפסחים. שכן, כשאנחנו מעיינים בגמרא בפסחים, הגמרא קישרה את שאלת המנהג להדליק נר ביום הכיפורים, לא למה שאני קישרתי קודם, שהיות ואין ארוחת יום כיפור, אז לא זקוקים לנר, אלא הגמרא מקשרת אותו לעינויי יום הכיפורים, שאחד מהם הוא תשמיש, והשאלה היא האם הנר הוא יכול לעודד תשמיש או לא. אומרת הגמרא כך, אני מקריא, תנא, בין שאמרו להדליק, בין שאמרו שלא להדליק, זה על המשנה בפסחים, שניהם לדבר אחד נתכוונו, הם יושבים על הבנה דומה של יסוד העניין. אמר רב יהושע, דרש רבה ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כלומר, כולם צדיקים, כל החולקים, בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק. שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד. אומר רש"י, מה זה הדבר האחד הזה? אומר רש"י, אני מקריא, לא נתכוונו לדבר אחד, להפריש עצמו ממשכבי אישה. האומרים להדליק משום דאין אדם משמש מיטתו לאור הנר. ואומרים שלא להדליק סוברים, כשהנר דולק רואה את אשתו מתהווה לה. כלומר, השאלה היא מה האפקט של אור עושה. האם האור גורם להגברת התאווה והתשוקה, אהבה, כן? או האם הפוך, הנר אור מרתיע, וזה פשוט מאוד. כי האור מצד אחד, האדם הבעל רואה את אשתו, מצד שני, אצלם, גם ככה ראיתי אצל ספרייג, אבל גם לבד חשבתי, לא היה להם חדרי שינה פרטיים, אז לא רק אתה רואה, גם אנשים אחרים רואים אתכם, כן? והיות וכך, היות ואין פרטיות גדולה מדי, אז הדרך היחידה לזוג להתייחד היה בחושך, להתחבא מתחת לשמיכה. ואז הם חולקים, כאילו, מה האפקט שזה עושה? מחלוקת כזאת יכולה להיווצר, כי האור יש לו את שני אפקטים. האור גם גורם לך לראות, אבל הוא גם גורם לאחרים לראות, והשאלה מה להדגיש. אבל רואים פה קישור מאוד ברור בין הגמרות, שמה שהנר עושה, הנר לא רק קשור לארוחה, הוא בעצם קשור למרחב הרבה יותר גדול. הוא קשור למפגש שבין בני הבית. אני עכשיו מוסר מודעה רבה לאורייתא, בסדר? כל הפעילויות של הקהילה פה בליל שבת, אני אף פעם לא הולך לאף אחד. כי זה זמן משפחה. אני באמת, אני חושב שעדיף לא לעשות את זה. כלומר, זה עונג שבת למתגייסים, עונג שבת לזה, ועונג שבת לבר מצווה של הבן, ועונג שבת... הדבר היחיד שאין ברירה זה שהוא למזוכר. למה? נהגו ישראל, בסדר. אבל אני באמת חושב שזה זמן ש... עכשיו, אולי צריך להפעיל פה את הרמה. אני אסביר, מה אומר הרמה? יש סתירה בין מדרשים, איך ראוי לציין את השבת. האם בשבת עדיף להרבות בלימוד תורה או עדיף להרבות במנוחה? אומר הרמה, תלוי מה אתה עושה כל השבוע. אם כל השבוע אתה לומד, אז בשבת תן תשומת לב למשפחה או תנוח. אם אתה כל השבוע אין לך זמן ללמוד, אז בשבת, הזדמנות ללמוד. אומר, אני יכול להגיד, אפשר להגיד פה דברים חתוכים וברורים, כן? שכל אחד יבחון, כמה רואים בני ביתו, כמה הוא נמצא, הוא לא נמצא, הוא גם רואה את הילדים שלו, כן? אבל אני אומר בגדול, זה ששבת הוא זמן משפחתי, שבראש ובראשונה, הנר אומר שאנשים רואים אחד את השני, הם נפגשים, זה מעורר רגשות אחד כלפי השני, זה גורם להם לדבר אחד עם השני, זה גורם להם לאכול יחד, זה נראה כדבר מיוחד שלא בהכרח היה להם מדי לילה. וזה היסוד הראשון של נר שבת. אני לא חושב שיש קשר ברור, אבל התלבטתי איפה אני אכניס את זה, שיהיה עכשיו, בסדר? קצת חיטטתי ככה בקונקורדנציה בתנך, כמה יש נרות בתנך? כלומר, אני יכול להגיד כך, אם מחפשים, פסוקים, אז כמו שמחפשים לא תבערו אש, אפשר לחפש פסוקים של נרות. אז האמת שאין הרבה, אין הרבה פסוקי נרות, ואני יכול להגיד שחצי מפסוקי הנרות זה אבנר בן נר, זה שם של בן אדם. כן, ממש, ממש ככה. תבדקו אחרי זה. איזה נרות כן יש?
לחפש את ירושלים בנרות.
יפה. אבל
שאין נרות.
נר השם מצווה אור.
אז בוא נתחיל ככה בתורה, איזה נרות יש? המנורה. זה הנר היחיד שיש בתורה. נר המקדש. נר המקדש זה הנר היחיד שיש. טוב, אני עובד בעתניאל, אז מיד התחלתי לחשוב, נו, מה המחשבות שעוברות בראש? האם יש קשר, בית, מקדש? אז האמת כבר, את הדרשות האלה לא אני ממציא אותם, כן? כלומר, קודם כל הבבלי, בכף א' עמוד א', הדבר הראשון שהוא יצרף לנר שבת, זה את נר המקדש. פק, בכף א' עמוד א'. אולי, אני כבר אומר, על דרך הניגוד. אבל הגמרא תגיד בכף א' עמוד א', יש לך... תח לנו. אתה יכול גם לקרוא, בסדר? הגמרא בכף א' עמוד א', אחרי שהיא אומרת פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, אז היא למטה, זה בשורות לא הכי רחבות, לא הכי צרות, אלה שבאמצע, במותן. רואים תני רמי בר חמה? פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, אין מדליקים בהם במקדש, שמה לא תלנר תמיד. הגמרא כאן מיד בזיקה לנר שבת מכניסה נרות מקדש, אז זה נר אחד שקיים. אני אומר, זה גם בגמרא, אבל גם אני רומז פה לספר של השל על השבת, שמתאר את השבת כמעין מקדש הזמן, לא מקדש פיזי אלא מקדש ארמון הזמן, הוא קורא לזה. וזה דבר שכדאי לבחון אותו, כן? כלומר, אם יש דבר אחד ברור, שנר המקדש הוא באופן ברור מהווה נר שהגמרא כבר תשאל, וכי לא ראה הוא צריך מהקדוש ברוך הוא לא רואה בחושך, אז מה נר שבת מהווה? אומרת הגמרא בשבת בכ"ב עמוד ב', עדותו לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. כלומר, הנר מהווה מצד אחד נר סמלי, מצד שני, תקשיבו טוב, מה זה שכינה שורה? הוא מהווה נר של נקודת. מה זה שכינה שורה? זה התגלות, זה מפגש בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם קודם תיארנו איך נר השבת הוא יוצר מפגש בין אנשים, כי האור מאפשר לראות, כן, להיות ביחד, אז גם נר המקדש הוא נר של מפגש, הוא נר של התגלות, של מפגש עם השכינה. וברור שהנר הסמלי זה הפסוקים במשלי שאוהבים, הפסוקים בתהילים, נר לרגלי דבריך, נר השם נשמת אדם. והפסוק הריאלי, הפיזי השני שמצאתי בתנך, הוא פסוק בירמיהו, שאני אקריא לכם אותו. זה בירמיהו קפה. ועבדתי מהם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל ריחיים ואור הנר. יש פה תיאור של ציוד חתונה. חתונה הולכת יחד עם ריחיים. למה עם ריחיים? צריך להכין הרבה אוכל, נכון? אם זה הולך עם אוכל, בקיצור. והדבר השני הוא אור נר, וזה מיד עושה אסוציאציה שגם בחזל זה ככה. למשל, גמרא בסנהדרין דף למד ב', הגמרא שם מדברת על מקומות מגורים של כל מיני חכמים גדולים, ואחד זה ברור חייל, שזה מקום מגוריו של רבן יוחנן בן זכאי, אז הגמרא אומרת אור הנר בברור החיל משתה שם, משתה שם. וזה כנראה ככה קראתי פעם, אני לא זוכר בדיוק, ומין קודים כאלה ככה רצו להגיד בתקופת מרד בר כוכבא, כל מיני סיסמאות כאלה. אבל אתה זוכר את זה? קראת את זה גם?
לא, אבל
זה קשור למרד בר כוכבא. הכל קשור, בהיסטוריה שנכתוב בין שנים מסוימות, כן. אבל לא משנה, הדבר אותי מעניין, האור הנר הוא קשור למשתה. כלומר, עכשיו זה גם גמרא בגיטין שאני אקריא לכם. הגמרא בגיטין עוסקת בשאלת העדות על הנישואין, והיא עוסקת שם בשאלה של קול. אם יוצא קול, אין רשמי נישואין באותה תקופה, אין תעודת נישואין, אין משרד הפנים, מי יודע התחתנו לא התחתנו. אז המשנה שם מתארת שמספיק שיוצא קול. אז השאלה היא, מה זה הקול הזה? אז אומרת הגמרא, אני מקריא, אמר אולה, זה גיטין פייטט עמוד א', לא ששמעו כל עברה, אלא כדי שיהיו נרות דולקות או מיטות מוצאות ובני אדם נכנסים ויוצאים. זה ממש חתונה. מה זה חתונה? שיש הרבה אור, הרבה נרות, יש מיטות מוצאות, הכוונה למיטות הסיבה, אני חושב, שכמו הכינו אולם גדול, וחתונה זה כמו תחנת רכבת. נכנסים, יוצאים, טוב, זה תלוי גם באיזה חברה, אבל אצל חרדים יותר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, והם גם אוכלים שם קוגל, נכון? אז בכלל, ואומרים, פלוני מתקשת היום, השאלה אם זה מספיק, כלומר, האם מספיק שהלכת לאולם וראית שיש חתונה, או אם אתה צריך יותר מזה. אבל מאוד ברור פה שהמאפיין של נר הולך פה בעצם עם סעודה גדולה, נכון? נר הולך עם משתה, זה מאוד מאוד בולט, עם משתה מיוחד, זה משתה שמתנהל אורך שעות, וליל השבת, ארוחת שבת, היא ארוחה מיוחדת. גם שנה שעברה, כשלמדנו ברכות פרק שביעי, ראינו שם הווה אמינה שלצערי הרב נדחתה בגמרא, אהבתי אותה נורא, שבליל שבת, בסעודת שבת, די בשני אנשים כדי לזמן, כי סעודת השבת היא בעצמה נותנת קבע לסעודה. ראינו שהגמרא שואלת, וכי שבת גברו? אם הייתי זבוב שם, הייתי עונה.
שבת אישה, לא גבר.
כן, אבל בכל מקרה, אני רוצה לסכם, כלומר, עשינו פה קצת איזושהי התבוננות בעקבות הנרות, אבל הנר הוא להדליק נר, אבל להדליק נר, הייתי אומר, כן, ארי, כן.
מה שמרפא בקשר למקדש, האם הרעיון היה כאילו זכר למקדש? או קשור רעיון?
אני לא יודע, אני נזר בדרושים האלה, אבל אני אומר, אני רואה שיש לו עקבות, זה מה שאני אומר, בסדר?
ושאלה אם נדבר כאן במהלך השיעורים על כאילו צד, לא יודע, היסטוריה ריאלי, אבל מה אנחנו אומרים, כאילו מתי התחלנו את נרות שבת?
אני חשבתי שכבר דיברתי על זה. אז אני בקצרה, אם זה מעניין אותך ספרי, אני לא תכננתי כי זה שאלות פחות מעניינות אותי, אבל מבחינתי נר שבת הוא עובדה, הוא קיים במשנה ויהודים מדליקים נרות. אם אכפת לי אם הדליקו את זה בזמן בית ראשון או שני, זה פחות מעניין אותי. אבל אם אתה שואל, אז אני בעוד ושאלת, בסדר? אז אני אקריא לך קטע שכתב גוי.
לא שאלתי את השאלה מבחינת היסטורי בדיוק.
לא, מבחינה היסטורית ספרי אומר זה קדום, יש תנא מבית שני בפרק שלנו נחום עמדי, וזה אומר שכבר בבית שני הדליקו נרות, וגם הרשעים שעטפו אותנו בבית שני אפילו הם ידעו לכתוב על נר שבת. האמת זה הרגיז אותם, אבל אחד מהכותבים הלטינים, סדר פרסיוס פלקוס, עכשיו אתה יודע מי זה? הוא תלמידו של פליניוס קורנליוס הגדול, בסדר? איך אנחנו יודעים את הדברים של הרשע הזה? כי היה היסטוריון דגול, שם מקום דמו, נרצח בפיגוע, מנחם שטרן, שמפעל חייו היה ספר שנקרא Greek and Latin Authors and Jews and Judaism. הוא אסף את כל מה שנכתב על יהודים בספרות הקלאסית. ומפעל חיים, כן. וממנו המובאה, כן? אז תשמעו איך הגוי הזה תיאר שבת של יהודים ואיך הוא הבין מה זה שבת. הוא כותב ככה: כאשר מגיע יום השבת והמנורות העטורות בפרחי ורדים ארוחות על אדני החלונות המשומנים ופולטות ענני אשן, מה הוא חושב על זה? כאשר זנבות הדגים הצפים בצלחות כלי החרס האדומים, לא היה להם גפילטפיש, הם אכלו דגים עם זנב, והקדים הלבנים מלאים אגדותיהם יין, אתה ממלמל בשפתיך בלחש ומחביר בפני השבת של הנימולים. אבל מה הוא קלט? שנר שבת הולך עם, הוא יודע ללמוד הגוי הזה. וואו, הוא הולך עם האוכל, הוא הולך עם הארוחה, זה ברור. כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות, הראש יגיד בתוספות הראש בשבת בחפי, כשהגמרא אומרת נר שבת זה חובה, למד את זה בעזרת השם בקרוב, אז הראש אומר לא הנר חובה, הסעודה היא חובה, אבל אם אין נר, אז לא תוכל לקיים את חובת הסעודה. זה ביטוי חריף של הרעיון הזה, כן? נראה שיש ראשונים שחושבים אחרת, שהנר הוא לא רק הסעודה, אני הגזמתי פה בקישור לסעודה. מה שכן, אני כן הייתי רוצה לסכם, שנר שבת זה לא רק מעשה מצווה שצריך להדליק את הנר, אלא נר שבת בעצם מקרין על לא רק על הארוחה, הייתי אומר הוא מקרין על הבית, וזה בגלל סיבה פשוטה. לנר יש תכונה, לאור יש תכונה, שמה היא יודעת לעשות? להתפשט. והיא מקרינה על הבית כולו, וזה לא רק כי הבית יהודי כמו מקדש, כן, מה שקודם רמזתי, אלא זה בעיקר כי השבת מתוארת בתורה בין היתר כמסגרת לא אישית אינדיבידואלית, אלא באמת כמסגרת שבטית או משפחתית, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה. כלומר, שיש חובת שביטת בנו הקטן, ושביטה של עבדים, ושביטה של שביטת בהמתו. בית שמאי אמרו גם שביטת כלב. למה? כי מה שמשביטים זה לא רק שלך אסור לעשות מלאכה, אלא מסגרת החיים שלך היא שובטת. והביטוי של השבת, הייתי אומר, של הנרו, שממלאים את מסגרת המגורים. את המסגרת הזאת כולה ממלאים אותה באור. עכשיו, הדבר הזה הוא כאמור במעבר הזה שבני אדם עושים אותו ממה? מימות החול ליום השבת, שהם מתכנסים מיצי אדם לפועלו, לוקחים אמצעי טכנולוגי, ולפני השבת, על ידי אמצעי טכנולוגי, מה הם בעצם עושים? משנים את כל השבת. מה, אני אקרא לכם תיאור איך היה נראה שבת בלי נר שבת. יש מדרש, הוא מדרש מאוד מאוחר, מדרש לקח טוב, הוא מי ביניימי. זה לא בכך עולמם של חז"ל, הוא כבר אחרי גורנים, כן? אבל כן, סתם תשמעו תיאום יפה, כן? איך הוא דמיין, איך היה נראה שבת בלי נר שבת. זה לקח טוב למיטב ידיעתי, הוא מביזנטיון, כלומר יוון.
למה אתה משהו דמיין?
כאילו
גם בזמנו לא הייתה תורה חשמלית.
נכון, בסדר. הנה הוא מדרש שחיבר רב טוביה ברב לזר, שחי בצפון יוון, זה ביזנטיון, בסוף מאה 11, תחילת מאה 12, הוא בן זמנו של רשי אולי, בסדר? אולי אפילו קצת רשבם, בסדר? והוא, תשמעו את התיאור שהוא כותב, הוא כותב ככה. אמרו, ולחם בבוקר לסבוע. זה על הפסוק שנאמר על המן. אז סביעים בבוקר. למה סביעים בבוקר? כי מה יש בבוקר?
אור.
מלמד, אומר המדרש לקח טוב, שאין סביעה אלה במראית העין, וכן קהלת אמר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. וכן אמרו רזה, לא יאכל אדם תפשיו אלה לאור הנר, כדי שיסבע. הסומים אוכלים בלא סביעים. ומי שאוכלים בלילי שבת בלא הנר, בחושך ידמו, למה? אז דבר ראשון הוא אומר, כי אין אוכלים לסבוע נפשם, לפי זה. ועוד שמה, ייפול זבוב במאכל, או שום דבר איסור, ואין רואהו. אדם שאוכל בחושך, לא נהנה מהאוכל, זה מין ארוחה הזאת. אני לא יודע, מישהו פה פעם עשה תרגיל לאכול בחושך?
יש את המקום הזה.
וגם אוכלים שמה?
כן.
כן, אוקיי. אשתי הייתה שם השנה, אבל... אז זה... הלאה. לפיכך אמרו רזל, הדלקת נר בשבת מצווה, שיתענג בשבת ומאכל ובמשתה. ואם יוכל מבעוד יום, קודם שמקדש היום, אז יש פתרון לבעיה, כי זה עולה כסף. מה הפתרון לבעיה? תאכל.
להקדים את השבת.
בדיוק, שבת מוקדמת, שבקהילה פה אני חושב יש כאלה שרוצים גם בחורף, נכון? אז תראו מה הוא כותב. הרי הוא חושבו כתעני ציבור. שאוכלים מבעוד יום, ואין זה תענוג שבת, אלא תענוג חול, וגם בזה לא בחר השם. וזה תיאור, מה זה היה שבת בלי אור, כן? זה תיאור יפה. אז זה יסודות של נר שבת. מה שרק נסיים, זה שכשעוברים קצת על הפרק, והייתי מציע גם, אם אתם רוצים תרגיל לעצמכם, קצת לחפש נר, נר בכלל במסכת שבת. אפשר גם לקבל קצת תמונה של הדילמות שהטרידו את חז"ל כשהם עוסקים בנר שבת. אז בכל מקום, מבחינת הפרק שלנו, אני מניח שכולם הפרק מוכר להם, אז המשניות הראשונות מתארות פתילות ושמנים שאסור להדליק בהם, עוד נעסוק בזה בשיעור נפרד. מה שהם, בעיקר מה שנראה עומד על הפרק, אנחנו נראה לאור הניסויים, כאילו מה הבעיה, כן? אבל זקוקים לתאורה שהיא בוערת היטב, איכות התאורה, זה דבר אחד שאנחנו מוטרדים ממנו. דבר שני, אפשר לראות שמוטרדים ממנו מאוד, זה משך הזמן שהנר בוער, כן, המשנה עם הביצה, משך הזמן שהנר בוער, האם הנר מספיק ארוך, עד מתי האור ידלק. יש פה פרק בספר, זה כבר לא להיום, הם ניסו לבדוק לפי הממצא הארכיאולוגי כמה שם, מה היה הכמות השמן שהיה אפשר ומוצע לשים בנר, ולפי זה לשער כמה שעות הנר דלה, כן? איך, זה, אצלנו קוראים לזה בעיות של, של שעון שבת, שמה אתה רוצה לעשות? להאריך אותו, נכון? לא הערכת נכון את המשך הזמן, כן? יש פה בעיות שזה דולק יותר מדי, שזה, אתה רוצה מה לעשות? וחבות, כן? כלומר, גם שיקולים פה, אנחנו צריכים לראות אותם. איזה מין שיקולים יש?
כלכליים.
כלכליים? הנושא הכלכלי היום לא נראה לי מאוד לוחץ לנו, אבל נראה בתוספת, הנושא הכלכלי שם הוא נושא מאוד רציני. כלומר, אם תיארתי קודם שכל השבוע אולי אין להם אור, נרות, צריך להבין, זה לא כי הם נהנו להיות בחושך. למה אין להם נרות?
יקר.
כי יקר, אז גם בשבת, אם זה מובן מאליו שיהיה להם? עכשיו, מה שנשכח ממני, סליחה, אני חייב להזכיר את זה, זה גמרא בחב ג' בשבת, מה שנשכח ממני, וגם גמרא שעוד נלמד, הגמרא שם, כשהיא עוסקת בשאלה של אדם שאין לו מספיק כסף לכל הנירות שהוא צריך לקנות, והוא צריך לעשות לעצמו שיקול של העדפה, האם נר שבת או נר חנוכה. אז מה אומרת הגמרא? נר שבת עדיף, למה? משום שלום ביתו. נר שבת זה דברי רבא, נכון? נר שבת בפי רבא נקרא שלום ביתו. כל מה שאמרתי בשיעור הזה מסוכם בכותרת הזאת. זה שלום ביתו. זה מפיץ אור בבית, זה מביא מפגש בבית, זה טוב לזוגיות, זה טוב גם ליחסים עם שאר בני הבית. זה נר שבת. ואנחנו גם במשנה רואים הפחד מהגויים, כמו קודם ציטטתי את הגוי הזה. נר שבת הוא מזהה אותך ישר כגוי, האם זה מובן מאליו שיש בית שבוערים בו נרות, כן? האם זה מובן מאליו הדבר הזה? האם הבית הזה לא בבעיה, כן? והמשנה גם מעלה עוד שני דברים. דבר אחד, המשנה מעלה באופן ברור שזו מצווה שנשים עשו אותה. לעת עתה רק נסתפק כסיום לשיעור לצטט דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהסיבה שנשים עם אלה שהדליקו את הנר, כי הן עושות את צרכי הבית, שכרגע אני רק אעיר, זה עוד פעם משקף כמה זה מעצב את הבית בשבת, זה, לזאת הכוונה. והדבר האחרון הוא שהמשנה גם מזכירה את נושא הגבול הנכון בין שבת לבין ערב שבת, כלומר כל השאלה שבין השמשות, מתי מדליקים וכולי. על רקע זה גם אני אומר, אפשר לעלות כבר בתוך התנאים, ואני אומר את זה כי היה מי שהציע את זה, אברהם וייס הציע את זה, שאולי המשנה הזאת גם משקפת תפיסה מסוימת שהדלקת הנר הוא קבלת השבת, שכן הוא מוודא, איסרתם, הרבתם, כשהכל מוכן, אז מה הוא אומר? זה הפעולה האחרונה. יש גם מי שכתב, אמר בנטועים א', של אחין אפשטיין, מכיר אותו? מתן. שהציע שזה ששמו את פרק ולא מדליקים לפני באמת תומנין, אולי בא לומר שיש פה דעה אחרת בתנאי. טוב, אולי, לא יודע, כן? אבל לדידינו, הפרק מציף כל מיני דילמות שצריך לראות את הפתרונות להם. מה שלא כל כך הזכרתי, זו בעיה שעולה בפרק ראשון, אבל אולי גם היא בשורש החטיבה הראשונה בפרק. פרק ראשון אוסרים לקרוא לאור הנר. למה? שם היתר, אולי אתה תחלל שבת, מה אתה מחזיק בבית דבר כזה שדורש תחזוקה וכו'. משתנות של מוקצה, מה הן מעלות בפנינו? איזו שאלה? של המיאוס. ויש משנה בפרק ט"ז שמעלה את נושא הבטיחות. מה אתה מדליק נרות בוערים בבית שלך? המשנה שם מתארת, אדם שרוצה לכפות כערה על נר, מפני הדליקה. זה אלו גם שאלות שקיימות, כן? בסדר, אז אנחנו נעצור בזה. בפעם הבאה עוד לא יודע מה ללמד, בסדר? אני מניח שלמד את החטיבה הראשונה במשניות, ואני צריך להחליט, לומדים את החטיבה הראשונה במשניות, עם הגמרא שעליה, או שקודם את הגמרא על חובה. נראה, בסדר, אני אודיע לכם, בסדר? אוקיי, כן.